פרק ט"ו מדבר על נושא חשוב מאוד, ולכאורה כמו הרבה או בעוד כמה הזדמנויות בתורה שלפעמים מדברים על דבר שהוא לאו דווקא מצוי כל כך, אבל יש בו כדי ללמד על דברים אחרים. כי הרעיון, המושג הזה שאדמו"ר הזקן הולך לדבר עליו כאן בפרק שלנו, הוא לכאורה סוג של, איך נגיד, סוג של בריאה משונה כזאת, שלאו דווקא שהיא קיימת. יכולה להיות. אבל לאו דווקא שזה, ואפילו אם היא קיימת, אז זה דבר מאוד 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 חריג, מאוד מאוד נדיר. ולאו דווקא שסתם ככה אדמו"ר הזקן היה מוצא לנכון להכניס את זה לתוך ספר הדרכה לעבודת השם של הבינונים, להגדיר מין בריאה משונה כזאת שתכף נשמע עליה, אותו הבינוני, שיחד עם זה שהוא בינוני הוא גם נקרא אשר לא עבדו, בינוני ולא עובד את השם, זה נשמע קצת מופרך. אבל צריך לכאורה נראה שהסיבה שאדמו"ר הזקן כן שילב את העניין הזה בספר התניא, כי מתוך העניין הזה אפשר ללמוד יסוד חשוב ביותר בעבודת השם שלנו. עבודת השם של יהודי היא ערך שעומד בזכות עצמו. עבודת השם של יהודי היא אינה מותנית בהישגים. עבודת השם של יהודי היא בגלל שאני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. לא כיוון שאני עשוי להשיג איזה שהם עניינים כתוצאה מהעבודה הזאת. זה חשוב מאוד להגיד לנו את זה במיוחד אחרי הפרק הקודם, שבו דיברנו על זה שמשביעים את האדם תהי צדיק, ולאו דווקא שהוא יכול לקיים את השבועה הזאת. אז למה משביעים אותו? משביעים אותו שיעשה את העבודה של תהי צדיק. תעשה את מה שתלוי בך כדי להביא את עצמך למדרגת הצדיק. לאו דווקא שכל אחד יכול להיות צדיק. עם ההסתייגויות והביאורים והתוספות והשינויים והחידושים שנוגעים לדורנו, למדנו את פרק י' ד'. אומר הרבה, ובזה יובן. בהבנה הזאת שלמדנו שהבינוני מתייגע ומשתדל להיות צדיק, ולפחות בינוני יש סיכוי שהוא יהיה על ידי זה, בזה, ואנחנו עוד אם נצליח איך אומרים להחזיק ראש, אז ננסה בסיום הפרק להבין כלפי מה רומזת אותה וו החיבור, או בכלל כל המילה הראשונה של הפרק, מה זה ובזה יובן? במה מתוך כל מה שלמדנו בפרק הקודם שלנו, במה אנחנו יכולים להבין את מה שהוא יסביר בפרק שלנו? וכפי שידוע שאדמו"ר הזקן סיפר שהיו הזדמנויות שבהם הוא ישב שבועיים ושלושה כדי להחליט האם להתחיל פרק בוו החיבור או שלא, כך שבהחלט הדברים האלה הם מדויקים ביותר, ויש לפחות את הזכות שלנו להשתדל להבין עד כמה שניתן את את העניין. ובזה יובן מה שכתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כך אומר הפסוק, ואנחנו קצת במבוכה. האם שני הצדדים של הפסוק, שני החצאים של שני הצדדים של הפסיק שבאמצע הפסוק, האם הם סימטריים או שלא? שלכאורה, אם כבר כתוב ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים, בין צדיק לרשע, אז למה צריך עוד פעם לשאול בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? האם זה לא יהיה נכון לומר שצדיק הוא עובד אלוקים ורשע זה אשר לא עבדו? כי לכאורה אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. מי הוא הרשע? אומר הרבי, לא. מסתבר לומר שלא. מסתבר לומר שיש פה שני הצדדים, זה לא משוואה עם שני צדדים שווים. יש פה שני עניינים שונים, בעצם שניים שאין ארבע, שתי הקבלות בין ארבעה סוגים שונים. יש ההקבלה או ההבדלה יותר נכון בין צדיק לרשע, ושבתם וראיתם, דיינו, הפסוק קורא לנו להתבונן ולהבין את ההבדל שיש בין הצדיק לרשע, ויחד עם זה קורא לנו הפסוק להתבונן בהבדל שיש בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. וזה לא אותו דבר. מסביר הרבי ככה. אז קודם כל, לפני שאנחנו נבין את ההבדל, ההבדל בין צדיק לרשע כבר דיברנו עליו רבות. צדיק זה מי שאין בו יצר הרע כלל. מאיזה סיבה, באיזה דרך הוא הגיע לזה, ישנן דרכים רבות. רשע אנחנו יודעים. מי שעשה עבירה, הוא נקרא רשע, עד שיעשה תשובה. ברשעים עצמם יש דרגות רבות, יש רשע וטוב לו שרק לעתים רחוקות ביותר מזדמן שהוא יעבור עבירה. ולמה הוא נקרא רשע גם בינתיים? כי לא, כך הגדרנו, לא מופרך אצלו שיעבור את זה עוד פעם. אפילו שהוא עושה תשובה, אבל התשובה שלו היא לא תשובה שלמה. גם אם תשאל אותו ואם הוא יהיה אמיתי עם עצמו וכנה, כמו שקוראים לזה, הוא יגיד, כן, אני מתחרט שעשיתי, אבל אני לגמרי לא בטוח שאני לא אעבור על זה שוב. וזה הנקודה שצדיק ורשע זה קיצוניות גדולה ביותר. אחר כך הוא אומר ככה, אז אם ככה, מה ההבדל בין צדיק לעובד אלוקים? מחדש לנו כאן הרבי חידוש נפלא. הוא אומר לנו, שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק, הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה. מהי העבודה? שהיא המלחמה עם היצר הרע להתגבר עליו, ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש בעברי הגוף. שהוא באמת עבודה ועמל גדול, להילחם בו תמיד. והיינו הבינוני. עובד אלוקים הוא הבינוני שדיברנו עליו. אבל הצדיק נקרא עבד השם. לא עובד, אלא עבד. עובד הפירוש הוא בשעת העבודה, הוא בעיצומה של המלחמה. עבד הפירוש הוא כבר עבד, הוא כבר עשה, הוא כבר פעל. עכשיו הוא נכנס איך אומרים, למדרגה אחרת. סוג העבודה של הצדיק משתנה. הוא כבר עבד עם עצמו, עכשיו הוא כבר יכול להיות פנוי לעבוד עבודת השם נטו. הוא כבר לא עובד עם עצמו בלהילחם עם היצר הרע שלו. העבודה של הצדיק כל כולה קודש להשם. העבודה של, כן, אתה צודק שבמטרה, בסך הכל, למה הוא עושה את זה? ודאי הוא עושה את זה לכבוד קונו. אבל במה הוא מתעסק? נלחם עם הרע. אתה צודק, הצדיק כבר לא נלחם עם רע. תחשוב שיש מי שעובד, יש לנו מטבח, בסדר? יש מי שמבשל, ויש מי ששוטף כלים, ויש מי שמפנה את האשפה, או מי שמקלף את הירקות. יש דרגות שונות בעבודה. נכון שסוף סוף כולם משרתים את הכוונה העליונה, דיינו להוציא מגש ללקוח. אבל כשאנחנו מדברים מה קשור באופן מיידי, את מי משבחים אחר כך, איזה משכורת מקבל השף ואיזה משכורת מקבל רוחץ הכלים. בסך הכל זה חלק של אותה משימה.
אבל אנחנו
אנחנו נדבר, נגיע בפרק חפתת ונסביר שיש נחת רוח גדולה לקדוש ברוך הוא גם מעבודת הבינונים. אין שום שאלה על זה, בהחלט יש נחת רוח גדולה. צריך להבין שזה סוג שונה של עבודה. איפה מתרחשת? עם מה עובד הצדיק? הצדיק עובד עבודה שכל כולה קודש להשם. הוא לא מתעסק עם שום דבר שהוא לא קדוש. כל העבודה שלו היא בתחום הקדושה. העבודה של הבינוני היא עבודה של מלחמה עם מי שמנגד, עם היצר הרע, עם הלבושים הצועים של כוח המתהווה שבנפש. בסך הכל הכללי בוודאי שכולם משרתים את הכוונה העליונה. אבל בוודאי ובוודאי שיש הבדל עצום בין שני העניינים האלה.
אתה לא חושב שהעבודה של הבינוני יקרה יותר מאשר העבודה של הצדיק? הוא בעולם של קדושה עושה ועשה טוב, יפה מאוד. הוא נלחם עם אויבים,
הטענה שלך מזכירה סיפור מאוד מעניין. היה לאדמו"ר הזקן חסיד מפורסם שקראו לו רב אייזיק מאומיל. בצחוק, אייזיק הלוי מאומיל. הוא היה יהודי מאוד חשוב. בגיל 17, כשהוא הגיע לאדמו"ר הזקן, הוא כבר הספיק לסיים 7 פעמים את הש"ס. ביחידות הראשונה שלו אצל אדמו"ר הזקן, הראה התרחשות שמעולם החסידות לא ראתה כמוה. שהיהודי הזה הכניס פתק לרבי ביחידות, בחורון בן 17, כיצד תוכל הנפש השפלה העמלה להידבק באור אינסוף ברוך הוא עילת העילות. אדמו"ר הזקן כל כך התפעל מהשאלה הזאת שהוא יצא באמצע היחידות והראה את המכתב הזה לחסידים שישבו בתור להיכנס ליחידות ושאל אותם למה אני מקבל כזה מכתב הפעם הראשונה. ועוד מבחורות שכל כך צעיר. יהודי הזה נהיה חסיד של אדמו"ר הזקן, בלב הנפש, היה משכיל עצום, כתב ספרים רבים, היהודי מאוד חשוב. כשהוא היה אברך צעיר, הוא שימש כמנהג התלמידים את רבם, שימש את אדמו"ר הזקן, נשא את כליו לבית המרחץ, למקווה. כשאדמו"ר הזקן היה בתוך המים, הוא קורא לו אייזלה, בוא תיכנס אליי לתוך המקווה, אני אהפוך אותך לצדיק. והוא אמר שהוא לא רוצה מתנות, הוא התחמק מזה. כ50 שנה יותר מאוחר, כשהוא הגיע לגיל 70, הוא התחיל לנהוג הנהגות ששייכות לצדיקים. אז לא ברור אם השמיים גילו לו, או אם הרבה שהיה בזמנו, מסתום שזה כבר היה עצמך צדק, גילה לו את זה או לא, אבל הוא התחיל ללבוש בגדי לבן, והתחיל לנהוג בהנהגות ששייכות לצדיקים. והוא גם אמר די ברור שהוא יודע שהוא הגיע למדרגה הזאת. והוא גם אמר שהוא מצטער שהוא לא קיבל את המתנה של אדמו"ר הזקן. ויותר מזה הוא אמר, שבאמת הוא אמר לאדמו"ר הזקן שהסיבה היא שהוא לא רוצה מתנות בחינם, אבל זה לא היה כל הסיבה. הסיבה בעצם הייתה שהוא במקום שבו הוא היה, חשב שכשבן אדם מגיע למדרגה של צדיק, אז כמו שאתה טוען, הוא כבר סוג של מובטל. הוא כאילו לצאת לפנסיה כזה. אין יותר מלחמות. אבל מסתבר שפני הדברים הם שונים לחלוטין. הוא אומר, עכשיו שהגעתי לשם, אני רואה מה יש לעשות, ובאיזה אמצעים יש לעשות, ומה אפשר לעשות, אם הייתי עושה את זה 50 שנה קודם, זה היה נראה אחרת לגמרי. תבין שאנחנו פה בתור, בוא נחשוב כדי להמחיש את זה בצורה הגסה והבוטה ביותר, תחשוב על מושבה של נמלים מתחת לאדמה. יש כאלה שלא יוצאות אף פעם, כל העבודה שלהם זה רק בפנים. והן בטוחות שמה שהן עושות שם, זה חזות הכל. זה כל העולם שלהם. יש כאלה שגם יוצאות החוצה להביא אוכל ולהילחם באויבים. אז העולם שלהם קצת יותר מפותח. יש כאלה שהם בכלל לא נמלים, אולי הם, לא יודע, דבורים. אז יש להם עוד מימד. הם יכולות גם לעוף. הם יכולות להגיע למרחקים אדירים. ועדיין כל זה לא מתקרב למה שעושה בן אדם. ותחשוב על בן אדם שרק יכול ללכת ברגל, ותחשוב על בן אדם שגם יכול, לא יודע, לנסוע במכונית, וגם יכול לטוס במטוס, ותחשוב על אחד שגם יכול לטוס בחללית, והוא יוצא מחוץ לאטמוספירה שלנו, והולך שם לאיזה, איך זה נקרא שם, מין מעבורת, לא מעבורת, מין תחנת חלל כזאת, ושם עושים כל מיני דברים, של אותו אחד שכשהוא עוד הלך על הקרקע, ואפילו רישיון לאופניים לא היה לו, אז אין שום השגות מה עושים שם. והוא חושב, אני מתאמץ ומזיע וקשה לי, ואני סוחב לבד את החבילות מהשוק, וכמה אני מתאמץ. מה הם עושים שם, האלה במטוסים, ואלה בחלליות, אם הוא בכלל יודע שהם קיימים? אבל מסתבר שכן, הם עושים דברים חשובים. בכל מקום, עושים דברים חשובים לפי אותו מקום.
ההסתכלות
עכשיו יש בחוזה
על
עמל
האדם, לא על ההישגים.
יפה, זה המטרה של הפרק שלנו. הפרק שלנו בא ללמד שיש סוגים שונים של עמל. בוא נשאל אותך עכשיו, מי עובד יותר קשה? פועל בניין או, לא יודע, נגיד עורך דין או מהנדס? מהנדס יושב במשרד הממוזג שלו לפני המחשב, ומנתח כל מיני נתונים, ומעבד כל מיני רעיונות, ואולי גם יוציא איזשהו מוצר ואיזושהי תגלית ואיזושהי פריצת דרך חדשה בטכנולוגיה, ואני לא יודע באיזה תחום. ויש איזה אחד פועל בניין, והוא מתאמץ מאוד קשה. אז בוא לא ניכנס כרגע לכמה קלוריות צורף כל אחד מהם. אבל האם זה יהיה נכון להגיד שהפועל בניין עובד יותר קשה? לא, כי את העבודה שלו פיזית. גם חמור יכול לעשות. זה עבודה פיזית.
השכלי,
יפה, יפה, יפה. אז אם ככה אנחנו מבינים, שאם אנחנו מבינים שמותר האדם מן הבהמה, הוא לא בכוח השרירים שלו, לא בשמיעה הטובה שלו, לא בראייה החדה שלו, לא בחוש הריח הטוב שלו, את כל זה, יש הרבה בעלי חיים שיודעים לעשות יותר טוב מאיתנו. לסחוב, לצוד, לשמוע, לראות, להריח, ללעוס, כל מיני דברים, בעלי חיים יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו. מה אנחנו יודעים יותר טוב מהם? לחשוב, להרגיש. האם אנחנו, אותו דבר, אני אקח את זה בתור משל עוד פעם, האם העבודה של האדם בדבקות באלוקות לא שווה יותר מאשר העבודה של האדם בלהילחם עם הרע? ולהתגבר על היצרים שלו, ולעמוד בפני פיתויים.
שאלה, בעיניים שלנו כן.
אתה צודק, לא, לא, אני רוצה להסתכל על זה מכל המובנים ביחד.
בעיניים שלנו כן, אצלנו מי שמשיג יותר, הוא שווה יותר.
לא, 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 אני לא מדבר על הישגים, אני לא מדבר על הישגים. ודאי שאנחנו לא מדברים על הישגים. אנחנו אבל כן רוצים לדבר במה אנחנו עובדים, כמה אנחנו מתאמצים. זה לא יהיה נכון לומר שהצדיק מתאמץ פחות בעבודת השם. לא יהיה נכון להגיד שהבינוני מתאמץ יותר. רק יש הבדל שאחד העבודה שלו היא עבודה נקייה שבה בא לידי ביטוי מותר האדם על הבהמה, ויש אחד שהעבודה שלו היא עבודה מלוכלכת ואי אפשר לעולם בלא בורסקי, ואשרי מי שמלאכתו בשם, כך אומרים חז"ל. אי אפשר לעולם בלא בורסקי, אבל אשרי מי שמלאכתו בשם. אז אנחנו נראה בפרקים הבאים שאדמור הזקן מנחם את הבינוני ומרגיע אותו וכולו וכולו. אבל לבוא ולהגיד שבגלל שאני מגיר פלגי זיעה מגופי ומותח את כוח השרירים שלי עד הסוף, לכן אני יותר חשוב מאותו אחד שמייגע את מוחו ומשיג ועושה כל מיני דברים חשובים ב...
אנחנו שווים, אם אנחנו מפעילים אותו מאמץ בתחומים שונים, כלפי הקדוש ברוך הוא אנחנו שווים, הוא לא מתפעל מה צדיק יותר מאשר האדם הפשוט ביותר.
אז בוא, אני מוכן, בוא נעצור בזה שאנחנו שווים, למרות שאני בטוח שאתה תעדיף שהבנים שלך ירוויחו כמו עורך דין ולא כמו פועל בניין.
צד העיניים שלנו,
אוקיי, 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 מלכות הדעה רק אין מלכות הדרכי, אתה יודע שיש כזה דבר. כן, כן. מה שבטוח הוא, זה שאנחנו כבינונים לא יכולים לזלזל בעבודת הצדיקים. ויש לנו נטייה כזאת. שבהתחלה אנחנו חושבים מה אנחנו עובדים פה כל כך קשה והם עושים חיים, אתה מבין? זה שמנקה שם את החלונות של הגורד שחקים ועושה את זה עם סנפלינג בסיכון חייו בצורה לא, לא תתואר, והוא מסתכל דרך החלון על איזה מישהו שיושב ואפילו לא צריך לבחוש את הקפה ויש מי שיעשה את זה בשבילו. זה אומר, מה הם עושים פה? אנחנו, אני עובד קשה, אני מסכן את החיים שלי, והם פה, הם מבלי עולם אלה. יושבים כל היום, מסתכלים על המחשב ומדברים בטלפון, מה הם עושים בכלל? אבל מסתבר שכן הם עושים, מסתבר שכן. אז לא, לא ניתן להרגשה המצומצמת שלנו, שאנחנו אלה שעובדים קשה, להאפיל על זה שאנחנו יכולים, פתוחים להבין שיש גם דברים יותר חשובים. או יותר, או לא פחות קשים לפחות ממה שאנחנו עושים. נכון שהפרק הזה בא להגדיר שיש פה בכל זאת איזשהו צד של משוואה בין צדיק לעובד אלוקים ששניהם עושים את רצון השם. זה נכון. יש הבדל בין צדיק שכבר עבד והוא נקרא עבד השם, ומה שהוא עושה עכשיו זה בתוך תחום הקדושה, לבין מי שעובד עדיין והעבודה שלו עדיין לא בתחום הקדושה, והעבודה שלו היא בתחום של דברים שהם לכאורה מנגדים. אז זה עוסק בלפנות השפעה וזה עוסק בלהכניס אוצרות. יש הבדל.
אז הקדוש ברוך הוא מתפעל יותר מהמכניס אוצרות?
אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע.
לא, זה חשוב לי מה הוא חושב.
למה זה חשוב לך?
זה האמת,
השום
מסתכל,
לא
שאני מסתכל.
קדוש ברוך הוא, וזה מה שאמר איוב, ברת הרשעים, ברת הצדיקים, אנחנו לא יכולים להחליט באיזה פלוגה אנחנו נהיה. אנחנו רק צריכים לא לזלזל במה שעושה הפלוגה השנייה. הצבא הזה מורכב מחיילים שעושים תפקידים שונים. אין מה לעשות. ואני לא יכול להגיד שמה שאני עושה זה מה שחשוב, ומה שהשני עושה בגלל שאני לא מבין את זה, אז זה לא חשוב. אני, אין לי שום השגה בעבודה של הצדיקים.
אתה אומר שעבודת הצדיקים היא נקראת ערך יותר מה
שאני אומר שהעבודה של הצדיקים, הוא קורא פה לצדיק בשם מישהו שכבר עבד. מה, הוא לא עובד יותר? הסברנו למה זה נקרא שהוא כבר עבד, כי את העבודה בדברים שהם הם לא במישרין עבודת השם, אלא רק בלהילחם במי שמפריע לעבודת השם, את זה הוא כבר גמר. עכשיו העבודה שלו היא בתוך תחום הקדושה, זה כבר נקרא שהוא כבר עבד השם, הוא כבר לא עובד בלפנות את ההשפעה, הוא כבר עובד על נקי. זה סוג שונה לגמרי של עבודה, ואנחנו נדרשים להבין ולהעריך את זה, לא פחות מה שאנחנו מעריכים את המלחמה הקשה והשוחקת והשגרתית וכולו וכולו שאנחנו עושים בעבודת השם שלנו. מכל מקום, זה לא שאמרנו שהצדיק גורם נחת רוח יותר לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו נראה אחר כך בהמשך את המשל של אדמור הזקן, עשה לי מתמים כאשר אהבתי, יש שני מיני נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, הכל טוב ויפה והכל נכון. ובכל זאת הצדיק הוא נקרא עבד והבינוני נקרא עובד. וצריך להיות מסוגל להבין את ההבדלים האלה. שההפרש בין עובד אלוקים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הווה שהוא באמצע העבודה, שהיא המלחמה עם היצר להתגבר עליו ולגרשו מהקטנה שלו להתלבש בעברי הגוף, שהוא באמת עבודה והעמל גדול להילחם בו תמיד, והיינו הבינוני, וכמו שאנחנו זוכרים מסוף הפרק הקודם, לאו דווקא שהוא יגיע לזה, אז יכול להיות שהוא יישאר כל החיים באמצע העבודה, וגם זה שיקול שמן הראוי להביא אותו בחשבון. יכול להיות שהוא יישאר כל החיים באמצע העבודה, אבל הצדיק נקרא עבד השם בשם התואר, כמו שם חכם או מלך, שאנחנו לא קוראים למישהו שעתיד להיות חכם בשם חכם, ולא קוראים למי שעתיד להיות מלך בשם מלך, אלא רק למי שכבר נעשה חכם או כבר נעשה מלך, אנחנו קוראים לו בשם הזה. כך זה, דיינו הצדיק כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו וליבו חלל בקרבו, ואנחנו מוכרחים להבין שאכן זוהי מדרגה שיש לה חשיבות וערך מיוחד בפני עצמו. חייבים להבין את זה. כשאנחנו חוזרים לאותו אחד שנקרא בינוני, מסתבר לומר שכמו שההפך של הצדיק זה הרשע, יש גם הפך לבינוני. ואנחנו בבעיה קצת בלהגדיר מהו ההפך של הבינוני. כי אם הוא מצד, למה זה בעיה? נגיד את זה ככה. ההבדל בין צדיק ורשע זה שני דברים קיצוניים. זה מי שאין לו כלל יצר הרע, וזה מי שיש לו שייכות לעניין של עבירות. באמצע זה הבינוני, וגם בו ישנם שני סוגים שהם מנוגדים זה לזה מן הקצה אל הקצה. זאת אומרת, מצד אחד הוא צריך להיות בינוני, ומצד שני הוא צריך להיות ההפך הגמור. איך הוא יכול להיות גם בינוני וגם ההפך הגמור מהבינוני שדיברנו עליו עד עכשיו? שאנחנו מגדירים את הבינוני בתור עובד אלוקים, ואנחנו מספרים ולומדים עכשיו משהו חדש ודי מרעיש, שיש מישהו שהוא אמנם בינוני במובן הזה שהוא לעולם אינו עושה עבירות ועושה מצוות ולא מבטל תורה וכולו וכולו, ויחד עם זה הוא ההפך הגמור. מדוע? כיוון שהוא אינו עובד אלוקים. ואנחנו שמתייסרים פה עם ההגדרה הזאת של הבינוני כבר מפרק י"ב, איך בכלל יכול להיות מי שלא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, וזה כל כך קשה, ואנחנו מנסים להרגיע את עצמנו כל הזמן בזה שזה, פתאום בא אדמור הזקן ומספר לנו, יש פה בינוני שבכלל לא עובד. הוא לא עושה שום עבודה ושום מאמץ כדי לשרוד. עד עכשיו דיברנו על הבינוני בתור מי שכל רגע צריך להיות במודעות, וכל רגע להילחם, וכל רגע לשרוד, וכל רגע לעמוד על נפשו וכו'. ופה פתאום יש לנו איזה מין בינוני כזה, שהוא לא עובד את השם בכלל. אז תשאל, אז במה הוא בינוני? הסברנו מה זה בינוני. בינוני זה מישהו בין הצדיק לרשע. בין הצדיק לרשע, דהיינו שהוא דומה לצדיק בצד אחד, ודומה לרשע בצד שני. הוא דומה לצדיק בזה שהוא עושה את כל המצוות שהוא יכול, ולעולם אינו עובר חלילה עבירות. והוא דומה לרשע בזה שאכן יש לו יצר הרע. אז, איך, אז בזה הוא בינוני. בינוני הוא בין צדיק לרשע. דומה לצדיק בעניין אחד, דומה לרשע בעניין אחר. בזה הוא בינוני. במה הוא ההפך מהבינוני שדיברנו עליו עד עכשיו? בזה שהוא אינו עובד את השם. איך יכול להיות? אז הנה מצייר לנו אדמור הזקן דמות, לא נקרא לה אוטופית, אבל היא די דמיונית, של מישהו כזה שאכן קיבל חינוך טוב והרגלים טובים משחר ילדותו. ומישהו כזה שהוא מראש חוירניק, מה שקוראים, אדם הפוך של מישהו היפראקטיבי ובעיות של קשב וריכוז, אז הנה הבינוני הזה המדובר פה שאינו עובד אלוקים, הוא בעל מראה שחורה, והוא כל הנטייה הטבעית שלו זה רק לשבת על מקום אחד ולחשוב בעניין אחד כל הזמן, להתרכז ולהתמקד בנושא אחד. תאוות לא מטרידות אותו, לא תאוות אכילה ולא תאוות ממון ולא תאוות נשים ולא שום תאווה אחרת של ענייני העולם הזה. אין לו חשק לעשות שום, החשק היחיד שיש לו זה רק תן לו לשבת על מקום אחד ולקרוא בספרים שהוא כל כך אוהב.
אז אין לו יצרה. אם אין לו תעבוד, זה באדם זה, אין לו יצרה, יש יצרה שלא פעיל, לא יודע שתקרא לזה.
יש לו יצר הרע, שון, אנחנו, אתה צודק, אתה צודק, אנחנו, שוב, כמו שהיה לנו קשה להבין שהצדיק הוא עובד את השם, כי אמרנו אין לו יצר הרע, אז מה, איזה עבודה פה? ואחרי זה שדיברנו על זה ופתחנו את זה, אז התברר לנו שכן, יכול להיות שיש פה עבודה שמתרחשת ברבדים שאין לנו בהם שום השגה. אותו דבר גם כאן, יכול להיות שכמו שהבינוני המוכר לנו עד עתה, שנלחם עם תאוות ועם מחשבות זרות ועם עצלות ועצבות וכעס וגאווה ותאווה וכל העניינים האלה ושורד, יכול להיות שיש פה בינוני כזה שבאמת לא עובד. ואל תקנה בו. למה אל תקנה בו? כי לא כל כך פשוט להיות במצב הזה, לא טוב להיות במצב הזה. כן, טוב לא לעבור עבירות, טוב לעשות מצוות, אבל לא טוב לא לעבוד את השם. והוא במצב כזה שאין שום דבר שיעורר אותו. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על היצר הרע שהוא שם בתוכנו. למה? כי היצר הרע הזה הוא הגורם המטריד, והוא זה שגורם לנו, מגרה אותנו כל הזמן לעמוד על נפשנו, כל הזמן לעמוד על המשמר, כל הזמן להשקיע בעבודת השם. ואותו מסכן הבינוני הזה אשר לא עבדו, אין לו את היצר הזה, ואפשר אולי להגיד ש... עכשיו, לבוא ולהגיד שהיצר הרע שלו זה ללמוד כל הזמן, זה יהיה קצת בעייתי, כי יש, אנחנו יודעים, יש כזה מושג של יצר הרע חסידי, יצר הרע דתי, יש כזה מושג ש... שהיצר הרע לא, לאו דווקא שהוא הולך בלבושים של גוי. יכול להיות שהיצר הרע בא במיטה זיידן זופיצ'ה, כמו שזה נקרא, עם קפוטה של משי, יכול להיות שגם יש לו שטריימל גדול, ויכול להיות שהוא לא אומר לך לעשות, לאכול טרפות ולחלל שבתות. יכול להיות שהוא גם אומר לך ללמוד ולהתפלל. אבל תהיה לנו קצת הגדרה, בעיה עם ההגדרה הזאת. כי אם הוא אחד שנכנע ליצר הרע שלו, אז הוא כבר לא כל כך בינוני. או שהוא בינוני בסיכון גבוה. אנחנו מדברים פה על בינוני שהוא לא בשום סיכון. כי מצד הטבע שלו כך ברא אותו השם. מסיבותיו השמורות עמו. האיש הזה נברא בלי בערה פנימית של יצר הרע. בלי.
מה המשמעות של יצר הרע אצלו?
מה עושה יצר הרע? לא יודע, לא יודע, לא יודע.
לא, שאגיד
אולי, אולי היצר... תשמע, תשמע, אנחנו מדברים פה באמת, אם הייתי יכול ליפול למלכודת הזאת ולהגיד, היצר הרע שלו אומר לו, לא יודע מה, לא לעשות את התפקיד האמיתי שלו בחיים. היצר הרע שלו אומר לו לא להיות אשר עבדו, לא ללמוד טניה ולהינצל ולצאת מההגדרה הזאת אשר לא עבדו. יכול להיות. אבל למה זה מלכודת? כי אם הוא נכנע ליצר הרע הזה, אז הוא... שוב, השאלה אם זה רשע או לא, אם הוא לא עובר עבירות עדיין. אז רק... כן, אבל אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. בכל זאת יש פה איזושהי בעיה. אז טוב, נשארנו עם נושא מעניין ל... לחשיבה. יש לכם שיעורי בית עד יום ראשון.
בשיעור הקודם שדיברנו אמרנו על זה שהתוכן של הלימוד שלו, האיכות של הלימוד שלו, אז זה משנה האיכות. אז אחד שבצורה טבעית, נניח הוא מוסיף לפי הדוגמה שהוא הביא בטניה, עוד שעה בלימוד, אבל זה אותו איכות לימוד.
לא, אם הוא היה משקיע יותר ומתאמץ יותר ממה שבא לו באופן טבעי, אז הוא כבר היה כן עובד אלוקים. זה בדיוק ההיצעה, כי האדמור הזה כן נותן היצעה גם לאותו אחד. אדמור הזקן בהחלט רוצה לתת היצעה בעבודת השם לאותו הבינוני אשר לא עבדו, איך הוא יכול לצאת מהמצב הזה? כי אם הוא ישקיע יותר ויתאמץ יותר וישקיע יותר בעבודת התפילה ויאלץ את עצמו ללמוד, כמו שאתה אומר, בעניינים שלאו דווקא הם אלה שמעניינים אותו. כמו שהיה אחד מגדולי החסידים שכשהוא התקרב לחסידות הרגיש חשק גדול ללימוד חסידות, אז ההוראה שהוא קיבל הייתה ללמוד דווקא ניגלה. למד הרבה ניגלה עד שהוא כבר נכנס לעניינים וכבר היה לו תענוג מזה, אז אמרו לו, עכשיו תלמד חסידות. כי באמת ההגדרה היא שהאדם עושה נגד הטבע שלו, כמו שבעזרת השם נראה בשיעור הבא. בוודאי שלא. חי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.